אחר הצהריים טובים לכולם. כבוד הרב דיבר עליי, אבל תדעו לכם, הכל בזכות הרב. לא בזכותי, אני שליח, כלי, עשיתי את הדברים, אבל אם לא הרב דוב ביגון, לא הייתה התוכנית הזאת. תדעו לכם את זה. עם ראש פתוח, עם רצון טוב, עם אהבה, עם אמונה. רק הרגע ישבנו במשרד ודיברנו שצריך אהבה ואמונה, והנה אנחנו פה. אז תדעו לכם, קודם כל אני מאוד מתרגש לעמוד פה לפניכם ולדבר, וזה יום שלם שאני מתרגש בו. לא רק זה השיא כבר. עכשיו, אני יכול לדבר על אתיופיה, יהודי אתיופיה, שעות ולכל, כי קודם כל אני אוהב את יהודי אתיופיה. אני מאוד מאמין בהם. אבל כדי שאני לא אתהלך ביער הזה לאיבוד, תגידו מה הכי מעניין אתכם לשמוע. כי אחרת אני ביער הזה, בג'ונגל הזה של האהבה, אני אלך לאיבוד. מעניין אתכם על מבצע שלמה? כן. מעניין אתכם למה התחלנו את התוכנית הזאת פה? אני חושב, יאסו, איפה יאסו? יאסו. הוא אמר לי שהוא רוצה לדעת, ואני התכוננתי לדבר, למה התוכנית הזאת, מאיפה בא הרעיון לתוכנית הזאת? על זה הוא אמר לי. אז אני ברשותכם אקח כמה דקות כדי להגיד לכם. ואחרי כן נעבור, אחרי כן אנחנו נעבור לחלק של מבצע שלמה. אני עבדתי בג'וינט הרבה מאוד שנים, אני פרשתי לפני כמה שנים, אבל אני עבדתי הרבה מאוד, ואני גם היום פה ושם עוזר לפעולות. אחד התפקידים שהיה לי זה הקליטתם של יהודי אתיופיה בישראל אחרי מבצע משה. מבצע משה התחילו להגיע חבר'ה מאתיופיה, ולצערי הרב, ואני לא משמיץ, אני רק מספר עובדות, נתנו להם עבודות או הכשרות, והכשרות המקצועיות נתנו להם טרום עבודה, טרום הכשרה, טרום, ועד שהגיעו לעבודה הם כבר היו עם נכדים. כשאני קיבלתי את האחריות אמרתי, זה לא דרך. צריך להתחיל לאנשים לעבוד. בן אדם, מתי הוא מרגיש טוב? כשהוא עובד והוא מרוויח לפרנסתו. והתחלנו לעשות קורסים שהם ישר מהקורס לעבודה. שני קורסים אני אציין. אחד למטפלות. אני מכיוון שאני גם עבדתי בהתנדבות במטב כיושב ראש, אז מטפלות בית, ועשינו פעם ראשונה קורס ישר למטפלות בית מבנות העדה האתיופית, שאגב עד היום הן עובדות בזה, חלק מהן, כי כבר עברו הרבה שנים, ועשינו את הקורס הזה בבאר שבע, בצפת, וזה שינה את הגישה לאיך לעבוד. ישר באים והולכים, לומדים וישר מתחילים לעבוד. ותוכנית נוספת שאני זוכר זה היה יהלומנים, לעבוד ביהלומים בצפת, בליטוש יהלומים. אני לא כל כך עקבתי אחרי כמה שנים מה קורה שם, ואני מניח שחלק מהם עדיין עובדים. כי מרוויחים בזה טוב, אם עושים עבודה טובה ביהלומים מרוויחים טוב. תוך כדי זה שאני עבדתי מנהל הג'וינט באותו זמן, היה מייקל שניידר. ואני בשפת העם מתתי לנסוע לאתיופיה, והוא לא ירשה לי. לנסוע לאתיופיה. אבל נתן לי לעשות כל מיני תפקידים פה בישראל למען האתיופים. בואו אני אגלה לכם סוד, זה לא כתוב בשום מקום, זה איננו, זה באמת דבר שלא מדברים עליו. אחד הדברים היו, איך עוזרים ליהודים שנמצאים באתיופיה להתקיים, כי המצב היה קשה, היה תקופות של בצורת, היה תקופות של רעב, איך עוזרים להם להתקיים? איך מעבירים להם מזון ואוכל? עבדו איתי שני חבר'ה בני מהעדה, ואני בדרכים שלנו דאגתי שיגיעו אליי, גלויות אוויר מאתיופיה. אתם מכירים את הנושא גלויות אוויר? עכשיו, אנחנו היינו כותבים פה מכתבים לקרובי משפחה, לאח שלי, לדוד שלי, לסבא שלי, וכל החבר'ה האתיופים כותבים את זה באמהרית, והיינו שולחים את זה ממקומות שונים בעולם, לא מישראל. אתם רוצים, זה קצת... זה לא סיפורי סבתא, זה סיפורים אמיתיים. זה יצא מלונדון, מפריז, מג'נבה, מכל מיני מקומות בעולם. שלחנו מכתבים ליהודי אתיופיה, שבתוך המכתבים היה כתוב, חלק מהזמן היה בפנים צ'ק, לא צ'ק, כסף, וחלק מהזמן אמרנו להם, תלכו לבנק הזה והזה ותקבלו כסף. וזה הגיע, התפלנו, אבל כשאתם מקבלים, תשלחו לנו בגלויית דואר שקיבלתם, ותכתבו לנו על המשפחה שלכם. למה? כאן אני מגיע קצת למבצע שלמה. מדברים שמבצע שלמה היה מבצע של 36 שעות. מבצע שלמה התחיל הרבה לפני כן. אנחנו ישבנו פה בירושלים, ובעזרת חבר'ה מאתיופים והקייסים, בנינו את ספר העדה. שאתם יודעים את זה, שהעדה, יש את השם, שם האב ושם הסב, נכון? אנחנו, וכל אחד מאיזה שכונה הוא, מאיזה עיר, מאיזה אזור. ובנינו את הספר, שהיה מבוסס על סקר אורט שנעשה בשנת 76. בשנת 76 נערך סקר אורט של יהודי אתיופיה, על זה היה מבוסס הספר של, העדה. אנחנו רצינו את הגלויות דואר כדי לעדכן את הרשימות, וככה עשינו. הרווחנו שני דברים. אחד, היהודים קיבלו איזשהו מענק שיכולים לקנות דברים. דבר שני, התקנו את הרשימות שכבר ברגע שנצטרך יהיה לנו רשימות. בתקופה הזאת התחיל מבצע שלמה להתארגן. עכשיו מבצע שלמה, אני אומר, הוא לא 36 שעות, הוא של כמה שנים טובות של הכנות, אבל אני בתוך האחריות שלי ליהודי אתיופיה בישראל למצוא להם עבודות, החלטתי שיהודי אתיופיה צריכים להיות למצוא להם עבודות במספר תחומים רב, לא רק בדבר אחד. לא רק להיות, פועלים. לעבוד בכל התחומים. אז פתחנו תוכנית באקדמיה, ופתחנו תוכנית במסחר, שאנשים יוכלו לפתוח עסקים, ופתחנו תוכנית בלימודים, ואוכלוסייה אחת שאני חייב לבוא ולהגיד, הפריע לי מאוד לראות אותם כשבאתי לבקר בערים, ביניהם, באוכלוסייה הזאת, הקייסים, היה קייס ירמיהו, אני יודע שהיום יש פה זה, קייס ירמיהו היה בנצרת, ואני באתי לבקר, וראיתי שהוא נתנו לקייסים עבודה בתור מסגרים, בתור נגרים. אמרתי, ריבונו של עולם, לא ייתכן. המנהיגות הרוחנית, איפה אנחנו מאבדים אותה? כל העדה תלך לאיבוד. אמרתי, חייבים לעשות משהו כדי לחזק את המנהיגות הרוחנית ולקרב אותה למסורת ישראל. פניתי לסוכנות, אמרו, מה אתה מדבר שטויות? פניתי למשרד העלייה והקליטה, לא רצו, משרד הדתות, לא רצו. ובג'וינט היה כלל, חייבים שיש שותפים לתוכנית. באתי למייקל שניידר, שהיה מנהל, אמרתי לו, תשמע, אני לא מוצא שותפים. אבל התוכנית הזאת חשובה יותר מכל דבר אחר. והוא אמר לי, עמי, אם אתה אומר, תלך על זה. ואז היה צריך לחפש משכן, איפה יכולים ללמד. ואתם יודעים שהיה ויכוח גדול בישראל, יהודים או לא יהודים, יהודי אתיופיה. וזה לא פשוט ככה, לא מדבר עליי, שאני, אין לי ספק, אבל אני אומר, היו... ואז בא לי רעיון ללכת לחבר שלי. והחבר שלי היינו יחד בצבא במלחמת ששת הימים, הרב דוב ביגון, אנחנו היינו יחד בצבא במלחמת ששת הימים על פה בירושלים, נלחמנו על חומות ירושלים, וסיפרתי לו את הרעיון שלי. הוא אומר, רעיון נפלא, על המקום, אבל אני צריך לעשות כמה בדיקות. והוא בדק, ואחרי כמה ימים חזר ואמר, חזר אליי ואמר, 100% הולכים. והבאנו לפה את הקבוצה הראשונה של הקייסים, עם כמה צעירים, והיתר זה כבר היסטוריה. היסטוריה, אנחנו כבר בהיסטוריה. אז תודה רבה, כבוד הרב. אני, בכל מקום שאני מדבר, קודם כל אני אומר, הרב דוב ביגון, היחיד שפתח את הדלת על מנת לפתוח את האפשרות בפני המנהיגות הרוחנית של יהודי אתיופיה להמשיך במסע, להמשיך באחריות שלהם ולחזק. וכמובן, להתחיל ללמד צעירים להיות רבנים. עכשיו, כשלומדים זה יפה, אבל איפה עבודה? איך מוצאים עבודה? אני לא יודע כמה מכם מכירים את המועצות הדתיות בעיריות, הן לא כל כך ססות לקבל עובדים. אז לפעמים אני אומר, כשאומרים, לפעמים צריך גם קצת מזל בחיים. למזלי הטוב, נבחר להיות שר הדתות שמעון שטרית. שמעון שטרית נבחר להיות שר הדתות, ושמעון שטרית ואני חברים מכיתה א', מטבריה. הוא טבריאני ואני טבריאני, למדנו יחד. זה עניין של מזל. תלוי, אחד יקרא מזל ואחד אומר זה, וחלק יגידו שזה זיווקים של הקדוש ברוך הוא. זה לא פתאום, פתאום עשו אותו. באתי אליו ואמרתי לו, חייבים, שמעון, חייבים למצוא עבודות לחבר'ה. הוא התגייס, ועד היום החבר'ה עובדים, נכון?
רובם עובדים במועצות הדתיות.
אז תדעו לכם שהדבר שגורם אושר לבן אדם, אושר באלף, זה כשהוא מתחיל לעשות משהו, עושה, ואחרי כמה שנים הוא בא ורואה שזה מתקיים ומתפתח וגדל וצומח. אז זה מה ש... כך התחילה התוכנית וככה היא קיימת. יאסו, זה בסדר? כן? לא, אני צריך...
יש את התוכניות של אסיסטנטיות ובנות שלמדו מחון.
כן, נכון.
פגשתי מישהו, הופעתי להם.
היו בנות שסידרנו להם קורס להיות שינניות בהדסה. אצל דוקטור... איך השם של מן? הבן של פרופסור מן, הוא היה רופא שיניים, והוא היה אחראי לקורס הזה של שינניות. היו עוד הרבה תוכניות, אני לא אזכיר את כולם, כי אחרת אתם כאן, ליל שימורים יהיה לכם. אז עכשיו מבצע שלמה, בסדר? נחזור למבצע שלמה ברשותכם, אלא אם כן אתם רוצים לשאול איזה שאלה, תשאלו. ותראו, אני, בשונה מכל...
יש לי שאלה.
כן.
הגיעו אתיופים בודדים בשנות ה-70. אני למדתי באולפן ב-1970, היה מקום מאתיופיה, של גנרל.
כן.
אני יודעת שהגיעו טיפין-טיפין אנשים מאתיופיה, ואחר כך כאילו נעלמו או משהו כזה, לא נשארו בארץ, או שנשלחו חזרה לאתיופיה, כאילו...
בשנים האלה שאת מדברת, היה מבצע, בוא נאמר מבצעון או פעולה יותר נכונה, ש... אני לא אזכיר כרגע שמות, היא בלב הכי זה, והחליטו לעשות ניסיון להביא לישראל כמה יהודים מאתיופיה, מורים הם היו, שילמדו, יראו בארץ, ואחר כך שלחו אותם, או שהם החליטו בעצמם, חזרו לאתיופיה על מנת ללמד באתיופיה. אז זה הסיפור. כן, כן, בהחלט, זה יכול בהחלט להיות. בהחלט, זו הייתה תוכנית, הייתה תוכנית של...
מי אתה רוצה לשבת?
לא, בסדר. נכון, כן. באו בצורה בודדת, התפזרו אחר כך בארץ. לא, יונה בוגלה זה היה ראש ה... יונה בוגלה הוא המנהיג האתיופי הדגול, בוא אמר. יכול להיות שגם הוא. טוב.
מבצע שלמה.
תראו, מבצע שלמה זה מבצע שאנחנו גאים בו, ואנחנו אומרים שהוא ערך ב-36 שעות, הבאנו כ-15,000 יהודים לישראל. אז המספר 15,000, אני חושב שזה 14,300 ומשהו יותר נכון, אבל המבצע לא היה 36 שעות, הוא היה כמה שנים טובות. אני אמרתי לכם קודם כל להכין את ספר הקהילה, להכין מקומות עבודה בישראל, להכין מקומות, לארגן את כל הסיפור באתיופיה. ולי יצאה הזכות להיות מעורב באתיופיה בכל התהליך. מהישיבות ב... מהישיבות ב... עם כל המערכות המארגנות בבור בתל אביב, ועד לשבת עם החבר'ה באתיופיה, באדיס אבבה ובמקומות אחרים, על מנת לארגן את הקבוצה. למשל, שאלה אחת שנשאלה, וסליחה שאני לא צנוע, בסדר? היהודים באדיס אבבה היו בחמש שכונות שונות. אתם מכירים את זה או שאני אספר?
חלקנו בכלל לא מכירים,
אז
כאלו ילדים. תינוקות.
אז בואו אני אגיד לכם ככה, תראו. בשנת 80, אז צריך לתת כמה מילות רקע, אחרת זה לא טוב. בשנת 89 נפתחה שגרירות ישראל באדיס אבבה. עד אז לא הייתה מערכת יחסים דיפלומטיים. היהודים באתיופיה שמעו שנפתחה שגרירות ישראל, היו בטוחים ששערי ישראל פתוחים ואפשר לעלות לארץ. והתחילו לנוע מהצפון, מאזור גונדר וצפונה מגונדר לאדיס אבבה. עכשיו, מה לעשות? והיהודים גרו בכפרים מבודדים ורחוקים, והם פתאום מגיעים לעיר הגדולה ולא יודעים איך להתנהג בה. אין עבודה, אין פרנסה, אין שירותי רפואה, אין משפחה, אין קסים, אין מי שיארגן. ואז מתחילות צרות. פתאום מתחילה תמותת תינוקות. אני זוכר, הייתה תקופה שבחודש אחד נפטרו 44 תינוקות. דבר שלא היה קורה לפני כן. סליחה?
כמה זמן הם היו שם?
שנתיים? שלוש? תראה, על הזמנים, כל אחד יש לו זמנים שלו, אז זה קשה לתת תשובה מוחלטת. בכל אופן, דבר ראשון שעשינו בג'וינט, לארגן את מערכת הרפואה באתיופיה. עבור יהודי אתיופיה, כי גם באתיופיה אין מערכת רפואה כל כך משוכללת. אז התחלנו להביא רופאים מישראל לאתיופיה, חלק מהם אני איתם עד היום בקשר. תראו, ישנם קוריוזים גם. אתם תעצרו אותי מתי שאתם תחילו להיות משעממים ורוצים שאני אלך, תגידו, אני אלך לשתות כוס קפה. באה חברה שלי בעבודה, אומרת לי, בעלה נמצא בבית חולים הדסה כבר שבועיים, כל הזמן עם חום, עם זיהום, ולא יודעים מה זה, לא יודעים מה. שאלתי, איפה הוא היה? אמרו לי שהוא היה באפריקה באיזה מקום. אמרתי, תשמעי, יש לי פתרון. סידרתי לה ביקור אצל דוקטור שוורץ, אלי שוורץ, דוקטור אלי שוורץ, מומחה. אם מישהו מכם שמע את השם, ואם לא, אז תשמעו עכשיו. אם צריך מישהו לטפל במחלות זיהומיות שמקורן בארצות רחוקות, נעלמות, הוא המומחה. סידרנו שהוא יבקר את הבעל של האישה הזו בבית חולים. ראה אותה, או שהוא בא אליה, או שהוא בא אליו, אני לא יודע בדיוק את הפרטים. הסתכל על הרגל אצלו, חתך שם משהו, ושלף תולעת. ואחרי יומיים הבחור חזר לאיתנו, והוא בריא. זאת מומחיות, זה שמי שמסתכל בעיניים ורואה. אז לקוריוז קטן, אבל הצלנו בן אדם. בוודאי מסבל רב, אולי גם בחיים. חזרה למבצע שלמה. לכן דבר ראשון ארגנו את הנושא של שירותי הרפואה. וגם רופאים, וגם אחים ואחיות מבני העדה, וגם סידרנו שיהיה ביקורי בית. עכשיו, יהודי אתיופיה, כל עוד המחלה קלה ולא רואים, אז הם עוד לוקחים כדור נגד כאב ראש. אבל אם המחלה קשה והבן אדם שוכב, הם לא מאמינים יותר, זהו, הכל בידי ריבונו של עולם. אין... ואז סידרנו ביקורי בית, שיבקרו ביקורי בית ולהכריח את האנשים לבוא לקבל טיפול. ואז התמותה של הילדים התחילה לרדת, 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 עד שהתגברנו על הבעיה הרצינית הזו. דבר נוסף הוא האבטלה. מה אנשים עושים? יושבים חודשים מסביב וישנה האבטלה, הם לא הולכים בטל. התחלנו למצוא להם כל מיני תעסוקות שגם עזרו אחר כך למבצע שלמה איך לבנות אוהלים, לתפור נעליים, סנדלים. לא יודע אם אתם ראיתם, אבל את הסנדלים מצמיגים של מכוניות שהולכים באתיופיה. היה לנו בית חרושת לזה. רקמות, הסמיכות, רקמות האתיופיות יפהפיות, הפסלים, הפסלונים, מי שידע לעשות דברים, דברי אומנות, יוצאים מן הכלל. ודאגנו שמי שמייצר, שיהיה מישהו אחר שיקח וימכור את זה וירוויח. בדרך כלל למשלחות של יהודים מארצות הברית שבאו לבקר ולראות, ואז הם היו מוכרים להם והיו מרוויחים את החודשית שלהם. אז זהו, זו הייתה רפואה והייתה התעסוקה, וכמובן לחזק את החלק הרוחני, לחזק את את הקסים שאיתם עשינו מפגשים בצורה... והתכוננו למתי אפשר יהיה להתחיל לצאת. עכשיו אתם יודעים או אתם לא יודעים, אנחנו מדברים על תקופה שבאתיופיה הייתה מלחמה. הצפון, מה שהיום הם השליטים באתיופיה, הם היו המורדים. סליחה? הם היו המורדים, והם נלחמו בחבר'ה ששלטו. ואנחנו בדיוק לא ידענו מי הם המורדים האלה, מה המטרה שלהם, מה הם רוצים. לכן התחלנו למהר את התהליך של יציאת אתיופיה, כדי שלא יתחלף פתאום השלטון, ואז את אלה אנחנו כבר מכירים, ואנחנו יודעים שהם מסכימים שיהיה ליציאה, זה רק העניין של כסף, כמה כסף הם יקבלו. אלה החדשים, לא ידענו מה הם רוצים ואיך. אז התחלנו למהר בהכנות למבצע, ואז אנחנו נעזרנו ברשימות, כמו שאמרתי, ולהתחיל להכין את השגרירות לקליטה של יהודי אתיופיה לפני שהם עולים למטוסים. אז זה נראה ככה פשוט, נכון? נכין את השגרירות. זה 15,000 איש שאנחנו הערכנו שהם יצטרכו לשהות. השגרירות זה קומפאונד, זה לא בניין כמו שאתם רואים בתל אביב, בניין אחד, זה לא, זה קומפאונד, זה עם חצר גדולה, עם בתים מסביב. ואם אנשים יבואו ויהיו צריכים להיות שם יומיים או שלושה אפילו, קודם כל הם צריכים לשתות, שיהיה מספיק מים. הם צריכים, מי ששותה וגם צריך לאכול. אם שותים ואוכלים גם צריך שירותים, הרי זה יש דרך הטבע, נכון? צריך שיהיה גם שירותים. וכמובן שירות רפואי בתוך הקומפאונדים. וכל הדברים האלה, ומקום לינה, ואיפה ישנו, איך ישנים. אני לא זוכר מספרים מדויקים, אבל מכיוון שאני, אני אמרתי, אני קצת לא צנוע, אני הייתי אחראי על כל ההכנות של הקומפאונד, של השרירות, לקראת קליטת היהודים שבאים מהכפרים, חלקם מאדיס אבבה. המטבח עבד 24 שעות. היה שם מטבח גדול שבישל התלמידים בבית הספר. היה גם בית ספר בתוך השגרירות, לפני המבצע היה בית ספר ששם קיבלו ארוחת צהריים או עשר. אז היה מטבח שעבד 24 שעות. קנינו את כל הירקות והפירות שהיו בחנויות. עברנו איש בן אדם שלי עבר חנות חנות. בסטה בסטה בתוך זה, וקנו את כל הירקות והפירות. בשר לא קנינו, בשר לא עשינו, שלא... כי יהודי אתיופיה שמרו על כשרות, והשחיטה באדיס אבבה לא הייתה בדיוק כהלכה. וצברנו את הכל. ודלק למכוניות. וכל זה, תבינו שזה נמצא בתוך קומפאונד שאנחנו מחכים ליום ש... אני לא יודע כמה זמן אני אדבר, עד בחיי, אני הגזמתי, לא? מה? לא שמעתי. טוב, אז אתם יודעים שמבצע שלמה זה אחת הדוגמאות שעם ישראל היהודים שכל הזמן אחד רב עם השני, אנחנו הרי נמצאים בתקופה שכולם רבים, נכון? שמה האגו של זה והאגו של זה ומי עשה זה ומי עשה זה. מבצע שלמה זה דוגמה לשיתוף פעולה אמיתי של כל הגורמים. משרד החוץ והסוכנות והג'וינט והארגונים היהודיים האחרים. והסוכנות כמובן. שיתוף פעולה מלא, אף אחד לא הסתכל על האגו שלו. אם היה צריך לעשות משהו, כל אחד יתנדב לעשות את זה. ולא רעבו על אגו. בכל אופן, עכשיו היהודים הגיעו לשגרירות. עכשיו שדה התעופה, ידענו ששדה התעופה הם יטוסו, היה ויכוחים פנימיים. איך הם יגיעו, איך להביא אותם לארץ? היו כל מיני רעיונות משוגעים. רעיון אחד היה להסיע את יהודי אתיופיה מאדיס אבבה לקניה, לניירובי, ולטוס משם. עכשיו תארו לכם לנסוע במדברות של אתיופיה, לעבור את כל השבטים הפיריים שם, וישנם שם כמה שבטים פיריים, עם 15,000 איש. משה רבנו לא היה מצליח לעשות את זה. נפסל. בסוף הוחלט שאנחנו יעשה המבצע משדה התעופה באדיס אבבה. עכשיו היהודים, אני אספר שני סיפורים ואחר כך אני סוגר ואחרת אני... אחת הבעיות הראשונות, אני התחלתי להגיד את זה בהתחלה, דבר ראשון היה שביום המבצע, כשנדע מתי המבצע מתחיל, איך מרכזים את היהודים לשגרירות, כי מהשגרירות היו צריכים לצאת. עכשיו, זה נראה פשוט, 15,000 איש להביא, נכון? בחמש שכונות, במקומות שאין טלפונים ואין מובייל, לא היה עוד טלפונים. חודשיים או שלושה לפני המבצע הגיע מייקל שניידר לביקור באתיופיה. ואני אומר לו, מייקל, הכל טוב יפה, יש אוכל, יש רופאים, יש הכל. איך היהודים יגיעו? הרי זה סודי, לא, אי אפשר להודיע ברדיו, ואין להם טלפונים בבית. אמרתי לו, יש לי רעיון. תן לי שוב ואני אעשה את זה. בוא נעשה את זה כמו שמגייסים מילואים בישראל. כמו שמגייסים מילואים.
חוליות.
חוליות, כן. נעשה את זה שיטה צבאית, פשוט. מאוד פשוט. ובחרנו ראש צוות, והוא בחר עוד כזה, ועשינו חוליות, חוליות, חוליות לכל שכונה, לכל כל 10 איש, היה לו ראש חוליה, וביום פקודה נתנו הנחיה וזה עבד. לפני כן עשינו כמה תרגולים, וכך הבאנו את היהודים לשגרירות. בשקט, ואף אחד לא שם לב. ראו, תנועה גדולה, אבל לא הבינו איך זה קורה פתאום. דבר נוסף היה, איך נוסעים מהשגרירות לשדה התעופה. בכל אופן זה 15,000 איש, צריך כמה נגלות של אוטובוסים. אמרתי לכם שבאתיופיה היה בית ספר, בשגרירות היה בית ספר של הילדים של הילדים. ואמרתי לכם שההכנות למבצע היו מכל מיני סוגים. אחד מהם היה, איך אנחנו מביאים את האתיופים להאמין שאנחנו עושים פעולות תמימות. ואז אמרתי לחבר'ה, בואו נתחיל לעשות לילדים טיולים באתיופיה, באדיס אבבה כמובן. הלכתי למנהל אגד, מנהל התחנה, תחנת אוטובוסים באתיופיה, קראו לו, אמרתי זה קודם, זה שם שלא ישכח ממני לעד, מיסטר איוב.
איוב?
כן. ואמרתי לו, אני רוצה 4 אוטובוסים. הוא אומר, למה אתה רוצה אוטובוסים? בשביל מה? אמרתי לו, יש לנו ילדים בבית ספר, אנחנו רוצים לעשות להם טיול. הוא אומר, מה אתה השתגעת? יש מלחמה, יורים, סכנה. ולאן תלכו? אמרתי לו, תשמע, אנחנו הישראלים, דווקא כשקשה ומסוכן, רוצים שלילדים יהיה טוב, שלא ירגישו. הוא אומר, אתם משוגעים? אמרתי, כן. ולאן תלכו לטייל? אמרתי, לגן החיות. אז הוא אפילו בעצמו לא ידע שיש גן החיות באדיס אבבה. זה לא גן חיות, זה היה גן שהיו שם האריות, האריות האתיופיים. האריה האתיופי הוא אריה מיוחד במינו עם רעמה שחורה. אגב, אני ניסיתי להביא אותו לגן החיות התנכי, בישראל לא הצלחתי. אחד הגורים שלו כמובן, לא... אז אמרתי, ניקח אותו לגן החיות, שיראו האריות. הוא אומר, אוקיי, משוגע, משוגע. ובא יום אחד, ארבעה אוטובוסים, עשו את הטיול, ואז ההורים לא רצו לשלוח את הילדים. חשבו שחוטפים להם את הילדים. מה זה פשוט שפתאום אתה בא עם אוטובוסים לבית ספר, הרי ההורים בסביבה, זה לא ש... ופתאום אומרים לילדים לעלות על האוטובוסים, היו בטוחים שאנחנו גונבים את הילדים. טוב, עוד מסע שכנועים, הצלחנו. אחרי ארבעה ימים, הגיע זמן מבצע. רוצים להתחיל להניע את היהודים מהשגרירות, אחרי שהגיעו, לשדה התעופה. זה מרחק לא גדול, 8-10 קילומטר. אבל צריך לנסוע, אי אפשר ברגל. ערב לפני כן הלכתי למיסטר איוב וסגרתי איתו שמחר בבוקר אני צריך 12 אוטובוסים. 12 או 14, אני... כי הייתי צריך אוטובוסים, חלק מהאוטובוסים, 4 אוטובוסים, לבוא לשדה התעופה, לקחת את החיילים שבאו לשמור על כל הסדר, על הביטחון, כי לפני כן המטוסים הראשונים הביאו את 669 כדי לשמור על על הדרך מבחינה ביטחונית, ושאר האוטובוסים לעשות נגלות בין שדה התעופה בין השגרירות לשדה התעופה. הוא בהתחלה לא הבין למה ואיך ומה, זה סיפור, ובסוף אותו סיפור עם הגן החיות ועם זה, חזרנו וזה, וסיפרנו ושתינו כוס קפה והכל להסתדר. טוב, ביום המבצע בבוקר, סגרתי אותו שלמחרת בבוקר, ברבע ל-8, אני פחות או יותר ככה, אני לפני 8, כי הוא לפני 8 הוא אסור לו להתעורר גם, אז אנחנו נקבל את האוטובוסים. אני אבוא, נקבל את האוטובוסים, 10 או 12 או 14 אוטובוסים. אני מגיע בזמן, כן, רצית לשאול? אתה עוד פעם לא שמעתי?
אני אומר, רציתי לשאול, במהלך המבצע, אם הארגון נתקל ביהודים, בכפרים,
או בעד... בטח.
שסירבו לעלות.
שסירבו לעלות, לא. מי שסירב לעלות, לא ראינו אותו. טוב, אני בא לתחנה המרכזית שם. מיסטר איוב איננו, 8:05, הבחור איננו. עכשיו זה מבצע חשאי, אף אחד לא יודע עליו. עכשיו לאתיופים יש מנהג, הם לא אומרים לא, הם רק לא עושים. נכון? הם לא עושים.
אין מילה כזאת, לא יודע מה.
אין מילה. ילדם. ילם. בקיצור, הוא לא מגיע. יכול להיות שמישהו גילה לו, התגלה לו, ואין אוטובוסים. טוב, היו לי אלטרנטיבות, אם אחר כך נגיד לכם. אז המתח שלי היה גדול. אני ידעתי שהמטוסים כבר יצאו מהארץ והם בדרך עוד מעט מגיעים לאדיס אבבה. אני נמצא באדיס אבבה, כבר כל יהודי אתיופיה שנמצאים באדיס אבבה מחכים בשגרירות כדי לנסוע. ואני שהבטחתי לא עומד בהבטחתי. פה אני אפתח סוגריים. הייתי באחת הישיבות שאמנון שחק, כשהיה סגן רמטכ"ל, ניהל אותן, ויחד עם המוסד, יחד עם כל הסוכנות והכל, ודיברו על כל הדברים. כשהגיעו להסעות, אז אני אמרתי, הסעות זה באחריות של הג'וינט ואנחנו נדאג לזה. אומר אפרים הלוי, שאחר כך היה ראש המוסד, מה אתה מדבר שטויות? אתם לא יכולים לעשות את זה. אמרתי לו, עם כל הכבוד, אם עמי ברגמן מהג'וינט אומר שיהיה, יהיה. אז הוא... אני חושב שהוא נשתל במקום, כי הם לא רגילים ככה שמדברים אליהם. כשיצאנו, הוא היה כל כך עצבני אליי, הוא לחץ לי את היד והיא הייתה רטובה עם זהה, זה פשוט לפחי בלב לי, שעשה את המבצעים הכי מסוכנים בעולם. עמי ברגמן הוציא אותו מדעתו. ואז אני באתיופיה, מחכה לאוטובוסים שהבטחתי שיהיו, והם אינם. ב-8:20, 8:25, מגיע איזה פולסווגן חיפושית מצוקמקת, מקרטעת, יוצא ממנה מיסטר איוב הזה. אני אומר לו, what happened, מה קרה? לא נדלק לי האוטו. לא, קטן שכלום, לא. טוב, אני בינתיים ארגנתי את האוטובוסים, סידרתי אותם בשורה, למלא מים, שמן, דלק, שיהיו מוכנים ליציאה, ואמרתי, נגנוב אותם, מה יכול להיות? הכל היה עומד, אמרתי לנהגים להיכנס לאוטובוסים, ואמרתי לאוטובוס הראשון, סע. הגיע עד לשער, והשומר הזבניה עוצר אותו. מה קרה? מיסטר איוב לא אישר לצאת. תבוא איננו. לא משנה, הוא צריך לבוא לאשר. אמרתי, נעשה תרגיל. היה לי הרי שני, היה לי שני ג'יפים שגם היו מיועדים ללקוחות שיבואו להבטח. אמרתי, אני אלך מסביב ודבר עם החיילים ששומרים על שדה התעופה לפתוח לי את השער מהצד השני. טוב, הנהג חיכה לי בג'יפ. בג'יפון, זה לא ג'יפ, ג'יפון. ואני נכנסתי למפקד שמה. התחלתי לדבר איתו כדי, צריך באתיופיה, צריך לשכנע, זה לא באים ואומרים, תעשה, צריך לדבר קצת, לשוחח, צריך ליצור קשרים, צריך. דיברנו, ואז מגיע הנהג אליי ומתנשף. עמי בו, קם, 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 פס, פס, פס. חיילים הגיעו ורוצים לקחת אוטובוסים. זה מלחמה, הם מחפשים גם כן. אמרתי למפקד, רק רגע, תקף אני בא, יצאתי החוצה, הלכתי לאוטובוס, אמרתי לו, שם מפוסה. והייתי צריך להביא את האוטובוסים האלה לתוך השדה, למרחב, כדי לקלוט את החיילים שמגיעים. עכשיו, מה נעשה? הוא לא פותח את השער, וזה המפקד, עוד לא יודע, אני לא יודע מה יקרה לו. עשיתי את התרגיל הכי פשוט שיש בעולם. אמרתי לנהג שלי שהאוטובוסים ייסעו אחרינו, תתקרב לשער, אל תעצור, תצפצף ותאיר באורות, תעבב באורות ותצפצף מהר, 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 מהר. אתה תראה שאומר, יבאל יפתח את הדלת. וכך היה. וכל ארבעה אוטובוסים נכנסו. ונעמדו שמה, אחרי 10 דקות נוחת המטוס, ויוצאים, איך הגעת? עד לחבר'ה, איך אתם הגעתם? אני אומר לכם, לארגן את היציאה מהשגרירות לשדה התעופה, זה הרבה יותר קשה היה, יותר מסובך ויותר מסוכן, מאשר להטיס את כל המטוסים מישראל לאתיופיה. אף אחד לא דיבר על זה, לא זה, אבל זה... בכל אופן...
מהיום קוראים מבצע עמי, לא מבצע שלמה.
לא, מבצע. אני חוזר ואומר, כבוד הרב, זה מבצע של כולם יחד. אני לא הייתי לבד. היו שותפים טובים, אני לא אזכיר שמות, אם אני אזכיר שמות אשכח מישהו אחר, אבל היו שותפים טובים גם בסוכנות, גם במשרד החוץ, גם במשרד ראש הממשלה לשלוחותיו השונות, והחשוב ביותר שהצלחנו. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שהבאתי את האוטובוסים, החבר'ה הישראלים הגיעו, לקחו כל אחד את העמדה שלו, הם הכינו את הכל כמו שמכינים בצבא, מבצע עם הכל כתוב, איפה כל אחד יעמוד, והמבצע התחיל. ואחר כך זה רק תמונות, לראות תמונות, ואני חושב שאחד הדברים ההירואיים בארגון, ואני חוזר על זה בהתחלה, באמצע ובסוף, זה שיתוף הפעולה בין כל הגורמים שהיו. זה כל אחד, אחר כך כשהתחילו לפרסם בעיתונות, כל אחד לקח לעצמו קרדיט. הבן שלי שהיה צעיר אז, אומר, אבא, אתה בכלל לא היית במבצע שלמה. לא כתוב עליך באף עיתון. אז אני, מויכל טויבס, לא צריך את העיתונות, אני יודע מה עשיתי, אני יודע שהצלחנו להביא את יהודי אתיופיה. זאת אומרת, אנחנו הבאנו פלוס 12 יהודים. איך? היו לידות באמצע. כן? היו כל אל על, כל מטוסי אל על. המטוסים של אל על, כדי שיכילו את האנשים, הוציאו את הספסלים והם טסו בישיבה על הרצפה. טסו בישיבה על הרצפה. אין חגורות, אין פתיח, כולם טסו על הרצפה ויכניסו, אני חושב שבג'מבו 1,023 נוסעים. טוב, תשאלו עוד שאלות עכשיו, כי אני... כן, אני מאוד אוהב את אתיופיה, אני אוהב את האתיופים. אני מאוד, יש לי בחור שעבד איתי כל הזמן ברענו, שנמצא שם, אני לא יודע, אתם מכירים אותו? אתם לא מכירים. הם ילדים, לא זוכרים. הם צעירים. מה? עוד פעם?
מי זה?
ברענו.
ברענו, תגניה?
לא.
מרענו.
מרענו. הוא היה עובד... מה?
שם משפחה, אבא שלך.
תכף אני אזכר, דקה, זה הקומפיוטר צריך... אתה לא תגיר אותו, הוא לא... יש לו שני ילדים בארץ. הוא לא יהודי, אבל הילדים שלו התגיירו ונהיו יהודים. ו...
הג'וינט עדיין עוסק
באתיופיה? כן, הג'וינט עוסק באתיופיה בכל מה שאנחנו קוראים IDP, שאנחנו עושים תוכניות ללא יהודים. יש לאוכלוסייה הכללית, בחקלאות, בהשקיה, בחיות, בחיות זאת אומרת פרות, סוסים, אני יודע. עזרה לאוכלוסייה הכללית. אז יש שם, עדיין ממשיכים לעבוד שם. אוקיי, תודה רבה על ההקשבה.